כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם שירי לברי וענת שרון בלייז.
שלום, שלום מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום ליטל אמירן ושלום תמיר צוברי, שלום לכם כאן בתדרים 104.9 ו-105.3 ושלום שירי לברי.
שלום, ענת שרון בלייס, אנחנו עם מהדורת סוף השבוע,
של
עם
כאן. של מה שקרו,
מה שקרו תוכנית תרבות. הספרות של כאן תרבות, ואנחנו נדבר היום קצת על, נדבר על הרבה דברים, אבל אחד מהם הוא האופנה והבגדים בספרות.
אבל למה את מגלה למאזינים? אני רציתי לשאול אותך, למה התחפשת?
וואי.
וואי, את רואה?
למה התחפשת? בפורים הבא? למה התחפשתי בפורים הקרוב?
בפעם הראשונה, כשהיית ילדה, את זוכרת? בפעם הראשונה?
אני רק לפי תמונות. הזיכרון שלנו הרי מוצב לפי התמונות. אני חושבת שלחתול.
לחתול? וואו, כל הכבוד לך. אצלי זה עוד לא קרה. לא, אני זוכרת את עצמי עם איזושהי סמלה לבנה, עם נצנצים, איזושהי נסיכה, משהו, אבל אני כן יושבת עם איזה פרצוף עצוב. אז מצד אחד חפצתי והשתוקקתי לשמלה.
תמיד יש פרצוף עצוב בפורים,
שימי לב. מצד שני, כנראה שמשהו בפרצוף כבר היה חכם קדימה וידע שזאת לא אמורה להיות המציאות שלי. אז אנחנו לא קופצות ראש לפורים, אלא כפי שאמרת, אנחנו קופצות ראש לאיזשהו ארון בגדים, אבל אנחנו
ספרותי.
ננסה, ספרותי, וננסה לעשות קשר בין הדפים לבדים.
את יודעת אבל שעכשיו אנחנו עם סיפורי בראשית, אני מאוד שקועה עכשיו בסיפורי
כן,
בראשית,
פרש,
ושם יש לא
השבוע.
מעט אופנה. זה מתחיל ממש ממש בהתחלה עם עלי התאנה, סמלה מעלי התאנה, אבל השבוע יש אופנת הצייד, מה שנקרא, כי רבקה עובדת על יעקב, על יצחק, כן. ושולחת את, כשאסב יוצא כן. לצוד, שולחת את יעקב עם המטעמים, אבל היא ממש מחפשת אותו בבגדים של אסב, עם גדיים, אורות של גדיים, כן. והחמודות שיש אצלה בבית, ככה כתוב, כנראה התכשיטים שלו הם מסתובבים טבעות, שרשראות, צמידים, והכל מדיף ריח של שדה ושל צייד, אז זה ממש...
אז הנה, את רואה, מבלי שהתכוונתי לפורים, יש לנו עוד תחפושת גם בפרשת תולדות.
למרות שהיום כבר הוציאו את כל הפרוות ואת כל הדברים אור של בעלי
סינתטי,
חיים מן האופנה,
סינתטי.
וטוב שכך.
אז אנחנו נהיה עוד מעט עם הבגדים והספרות, ואחר כך אנחנו נהיה עם לא אחרת מאשר הוגת הדעות, היהודיה גרמניה חנה ארנד, שמי שהייתה אישה שנויה במחלוקת שנים רבות כאן בארץ בעקבות ספרה על משפט אייכמן, הבנליות של הרוע, אז יש לה גם לא מעט שירים מקסימים שתורגמו לעברית לפני כמה חודשים, ואנחנו נדבר על הספר הזה. אני עצמי גם אני רוקדת, ולסיום אנחנו נתכונן עם שניים מהמשתתפים של פסטיבל המשוררים באשדוד, אשדוד השירה, אז אנחנו נעשה איתם את הבלנסים האחרונים. אבל עכשיו, כפי שאמרנו, נראה לי שהיחס שלך ושלי ושל יערה שחורי, דוקטור יערה שחורי, הסופרת וחוקרת הספרות לבגדים, זה גם אצלך ככה, כי זה התחיל, היחס שלי לספרות היה זה שרציתי להיות של גיאה או סינדרלה, אלה הספרים הראשונים שקראו לי.
נראה לי שבכלל
כן,
ספרות
חלמתי...
הילדים, בגדים מאוד מאופיינים, מאובחנים בספרות ילדים. אחר כך למבוגרים זה קצת
כן,
משתנה.
והבנים כן, רצים להיות כל מיני גיבורי על, אז אני רציתי את השמלות של גיאה וסינדרלה.
רגע, כן.
כן. כן. אותי, אני חושבת שמעולם לא חיפשו לנסיכה, ככה זה גם כשגדלים אצל אימא מאוד מאוד פמיניסטית.
שזה אז למה חיפשו אותך?
התחפשתי לריטה, וחברה שלי התחפשה לרמי, וזה היה לרוב תחפושות או כאלה או עם מודעות פוליטית מסוימת, אבל לא הפנטזיה הזאת, לא סינדרלה אף פעם. אבל...
אז מתוך הילדות העשוקה,
מאוד עשוקה.
את הולכת עכשיו ל... עשית אירוע, את עושה אירוע בשבוע הבא במשכנות שעננים בירושלים, שעוסק בבגדים בספרות, וגם דורין פרנקפורק, את המעצבת, תהיה איתך שם, ואתם בעצם, מה? תוציאו את כל הקרנולינה וכפפות וחובעים עם נוצה שאנחנו תמיד רואים בכל החתונות בבריטניה.
נכון, אנחנו תמיד חושבים על זה, על המלמלות ועל, נכון. ועל שמלות הערב ועל אנה קרנינה. אז זה גם זה. אבל נדמה לי שבגדים, אם מסתכלים עליהם בספרות, כמו כל דבר שמסתכלים עליו, אז אנחנו מבינים שהוא לא רק חומר מילוי, הוא לא רק הסופר היה צריך פה לתת כמה פסקאות כדי לעבור הלאה, כמו האנשים שמדלגים על תיאורי נוף. כי בגד זה לא רק בגד, הוא גם קשור באמת להתחפשות, כמו שהזכרתן, הוא קשור לפעמים לחופש, יש לזה...
או הפוך.
או לכבלים. כן. כן, לשניהם. זאת אומרת, זה, אנחנו מדברות על אותו ציר. אני חושבת ש... שגם בהקשר המגדרי אפשר ממש לברוח מזה, וגם לא צריך. בעצם כשנשים לא יכלו, שלא ניתן להן העת, לפעמים ניתנה להן המחט. ואנחנו רואים את זה כבר במיתולוגיה היוונית, את הקשר הזה בין טקסט לטקסטיל, כשאת לא יכולה, כשקורטים לך את הלשון, את יכולה לכתוב את קורותייך דרך השטיח. טוב, זו דוגמה מאוד טרגית, אבל היא קיימת שם, היא במקור. אז זה לא תמיד מתוק ומקסים. גם באגדות האחים גרים, שיש שם כל כך הרבה בגדים, כן, נחשוב מיד על סינדרלה. בגדים זה אופציה להתחלף, להשתנות, להיות מישהו אחר. הרבה פעמים זה אור של חיה אחרת. הרבה פעמים את מספיק שאתה עוטה אור של חיה אחרת כדי להיות מישהו אחר. וזאת האופציה היחידה בעולם שהוא מאוד מקובע מבחינת מיקומים והיררכיות לזוז.
כן, זה גם היה, אני חושבת, באיזשהו מקום ההיסטוריה של הקרנבל בשעתו, שבו יום אחד בשנה פשוטי העם והעניים יכולים להתפרע, להשתולל ולהתחפש, להחליף בגדים ולהיות כאילו השליטים והעשירים, אבל מאיפה צץ הרעיון? רק ליום אחד. מאיפה צץ הרעיון לעשות אירוע לבגדים בספרות?
קודם כל, אני חושבת שלקח לי זמן באמת לצאת מן הארון ולהודות שזה מעניין אותי. כי זה הרי אנחנו רגילים לחשוב על הבל היופי והבל הבגדים, ומה פתאום אנשים רציניים מתעסקים בזה, ועוד אישה, את ישר צריכה להראות שאת מתעניינת בעוד דברים. אז אני מקווה שאני יכולה להודות שאני מתעניינת בעוד דברים וגם בזה. חשבתי שאני תמיד עוצרת, זאת אומרת, זה משהו שאני עוגרת מין מאגר כזה, כמו שפרופ היה אוסף מוטיבים באגדות עם, אני איכשהו כשיש תיאור של בגדים, בין אם יהיו אלה כפפות או יהיה איזה מעיל, אני שמה לב. ולאט לאט מצטרפים לי המעילים, ואני מבינה שאם סלינג'ר כותב כל כך הרבה על מעילים, ובדרך כלל על בחורות במעילים, יש לזה משמעות, זה לא משהו רק שאני אדלג קדימה. זאת אומרת, באמת אצל ג'יי-די סלינג'ר, אין בחורה יפה ונחשקת שלא באה במעיל, לעולם לא בשמלה, כן? ואמרתי, אולי יש לזה משמעות, אולי אם אנחנו מתחילים לעשות קטלוג כזה, של כל אותן נעליים, שחוקות ממחולות או לא שחוקות ממחולות, עשויות מזכוכית או עשויות מאור, כמו שהן היו במקור, אנחנו יכולים לגלות משהו שלרוב אנחנו זורקים אל הצדדי וחושבים עליו כלא משמעותי. ואולי יש לנו סיבה לאהוב את זה, אולי יש סיבה גם לרחוק מזה, אולי יש, אם מסתכלים נגיד על דוגמאות קצה, כמו אות השני של הוטורן, הרגע הזה שהאות הגנאי שהחברה שמה עליה, מוטבע אצלה בבגד, והיא לוקחת אותו, היא לוקחת את האות A שאמורה לגנות אותה, ומאמצת אותה, ותופרת אותה באופן זוהר ואדום על הבגד, והיא אומרת, והיא לוקחת בעצם את מה שהוטל עליה, ומחזירה אותו לחברה. וזה נעשה דרך בגד.
כן.
אבל אם אנחנו קופצים לרגע מאזור המלמלות והכפפות לספרות של ימינו, אז איפה את מוצאת את המוטיבים של בגדים ושל פריטי לבוש בספרות הממש עכשווית?
קודם כל, איפה לא? זאת אומרת, יש סופרים שאני יכולה להגיד לך שזה לא מעניין אותם, אבל בדרך כלל, אם תסתכלי, את תראי. הבאתי לכאן כל מיני דברים, אבל אני יכולה לחשוב על ספר...
שולחן שלנו עמוס ספרים.
עמוס ספרים, אבל אני יכולה לחשוב על ספר שחזר לכותרות בעצם דרך העיבוד הטלוויזיוני שלו וההקשר למציאות, שזה מעשה השפחה של מרגרט אטווד, ששם אנחנו יכולים לראות באמת בסדרה, אבל כבר בספר, איך הביגוד הוא גם היררכי, כן? תחשבו על השפחות שלובשות שם אדום,
אדום עם הכובע הלבן הזה שמסתיר להן את שדה הראייה, בגד ככלה.
והכל כבר קיים בספר. זאת אומרת, יש שוני בין הסדרה לספר, אבל הטקסיות הזאת והבגדים האלה, המין שלגיה מהופכת הזאת, קיימים כבר שם, והם הסד הראשון שנועד לסמן את הנשים, להגביל אותן, לקודד אותן בתוך חברה מאוד מאוד היררכית. אני יכולה לקרוא את הקטע הזה? זה התרגום הישן. של ג' אריוך, שהוא גם יפה מאוד. יש לי עלה שמסמן את המקום. אני קמה מן הקורסה, מקדמת אל תוך אור השמש את כפות רגליי, מן עליהן האדומות השטוחות. שטוחות כדי שלא להקשות אל עמוד השדרה, ולא לשם ריקודים. הכפפות האדומות מונחות על המיטה. אני לוקחת אותן, מותחת אותן על כפות ידיי, אצבע אחר אצבע. כל דבר חוץ מן הכנפיים סביב פניי אדום. צבע הדם, הצבע המגדיר אותנו. החצאית היא באורך הקרסול, מלאה, מכובצת לתוך אולית שטוחה המסתירה את השדיים. השרבולים רחבים. גם הכנפיים הצחרות הן ציוד חובה. הן נועדו למנוע אותנו מלראות, אבל גם מלהיראות. אני מעולם לא נראיתי יפה באדום. זה לא הצבע שלי.
אצל שירי ואצלי זה בדיוק הפוך, זה הצבע שלנו אדום, אני גם במקרה עם אדום כאן. אז אנחנו חזרות למרגרט אטווד, את גם הזכרת לי שיר שירה אור עכשיו ממש באסופה חדשה, אסופה חדשה של שיריה של מרגרט אטווד שראה אור בלוקוס ממש השבוע, נכון, בתרגום של הילה אהרון בריק, הילה הייתה אצלנו ודיברנו ארוכות על השירה, אז אחד מהשירים ששלחת לי אתמול בערב יערה, של מרגרט אטווד, חולצת טי לבנה מקוטנה, בגד חף מפשע בזמנו. הוא עשה את דרכו אלינו מבית הסוהר, אבל לא ידענו זאת. בשבילנו הוא היה בגד קיץ, לבן מלובן, בוהק בצחורו, כקובס בדם, אבל לא ידענו זאת. והשיר עוד ממשיך. ואת אבל את כל השיחה איתנו התחלת עם וירג'יניה וולף, שהיא אהובת נפשך וגם נפשנו.
זה נכון.
ווירג'יניה זו גם החדר משלך, שזה משהו שצריך להשקיע בו. ושוב, זה הבגדים וכן כל הכובעים והבגדים הוויקטוריאנים, אבל זה גם שולח אותנו בחזרה גם לנושא של בגדים ומעמד וכסף, כי נכון. יש את אלה שאין להם ויש את אלה שיש להם, כמו יש את אלה שיכולות להרשות לעצמן חדר משלהן ויש את אלה שלא.
אני חושבת שהאמת שלא מתחשק לי להרשיע את וירג'יניה וולף בגלל שהיא הייתה בת למעמד מסוים, כי היו עליה מספיק כבלים כן. והיא גם פתחה מספיק חדרים לנשים אחרות. והנטייה הזו להגיד, אוקיי, היא נכון, היא באה ממקום מסוים, אבל היא לא הסתפקה בו. אני חושבת שלווירג'יניה וולף יש סיפור נמשך עם בגדים. גם היא כן מנכיחה את כמה שהם עולים. היא גם מנכיחה, הרבה פעמים היא מתארת, אני הולכת, אני קונה שמלה כחולה, אני יושבת ושותת, אני כותבת את המילים האלה כשאני לבושה באותה שמלה כחולה.
אחרי שהסרתי את הכפפות.
כן, במקום אחד היא אומרת שהיא חושבת שהיא אישה שמתעסקת הכי פחות בבגדים באנגליה, ביומנים שלה. במקום אחר היא אומרת, אני חייבת לפתור פעם אחת ולתמיד את האהבה הנמשכת שלי לבגדים, ולמה זה מעסיק אותי. אבל אפשר לראות למה זה מעסיק אותה, כי היא רוצה להבין הוויה של דברים, כמו שהיא מנסה להבין הוויה של משהו שנחשב נפסד כמו מסיבה או נשף, היא רוצה גם להבין את הוויית השמלה, וכשהיא כותבת סיפור כמו השמלה החדשה, שמתאר בעצם אישה שנכנסת לנשף אצל מרה דלווי, עוד לפני הרומן, והיא לובשת שמלה שהתופרת הפרה לה, והיא שמלה צהובה שלא באופנה, ופתאום היא מרגישה כמו זבוב שזוחל בתוך קערת חלב, ומנסה לעלות למעלה ומחליק למט, וכל הזמן היא רואה בבואות קטנות של השמלה בכל מיני מראות וכפתורים מבריקים, כאילו היא בעצמה הזבוב הזה, ופתאום יש לה המון עיניים, וכל העיניים האלה רואות רק את עצמה, והיא נעמדת מול תמונה, והיא אומרת, על מי אני עובדת? מישהו באמת חושב שמישהו בא לנשף כדי להסתכל בתמונה, והיא מרגישה בעצמה כמו מין, זאת אומרת, היא לוקחת את הדבר הקטן הזה, ומצליחה דרך זה לתאר רגע של חרדה קיומית, רק דרך השמלה הצהובה. ומי שאולי עשתה את זה בעברית, זו דליה רביקוביץ', שוב ושוב.
הבגד
בוער. השמלה האדומה שחוזרת, והכריכות כן. האדומות של הספרים שלה, שהיא תמיד בחרה, והיא תמיד אמרה, אני רוצה עוד אדום, גם אם יש סיפורים שהייתה מקבלת ציור הביתה, ואומרת, אפשר להוסיף לי פה אדום. אז כן,
בסופו של דבר, אבל לא הבגד בוער, אלא היא הבוערת, אז כן. זאת אומרת, רגע שבו משילים כבר את הכל.
או שהבגד נמס על תוך הבשר. או שהבגד עולה מתוכו. זאת אומרת, זה בטח לא רק יופי וקישוטים. זה גם, אני לא מתכחשת לזה, אני לא אומרת שזה לא קיים. אני רק אומרת שדווקא בגלל שאנחנו רגילים לא להסתכל על זה, ולחשוב שזה שולי, אז אנחנו שוכחים שזה בא תמיד עם ערך מוסף.
ובעברית בגד זאת גם בגידה, אז יש לזה עוד ועוד קונוטציות. עכשיו אנחנו, זהו, אז בהמשך לשיחתנו לקראת התוכנית הזאת, אז גם אמרתי לך, טוב, בוא נעשה קצת הומור שחור. כמה זמן בבוקר הקדישה גברת אנה קרנינה, אהובתנו הנוספת, כן, ללבוש באמת את הקרינולינה ואת הכפפות ואת הנוצות ואת התכשיטים, ואז פשוט להגיע לתחנת הרכבת ולהשליך את עצמה. כמה צריך להתלבש לפני, כן.
קודם כל...
שמתאבדים.
קודם כל היה מי שעזר להם להתלבש, כן?
נכון, אבל... שזה משהו שאת באמת גם קוראת בספרים ורואה בסרטים. כן. אז מישהו שהיה צריך את המחוך הזה נכון. ככה... למתוח עד שאת לא נושמת.
הכישורים האלה, כן. תמיד זה באמת דיברנו על... זה עניין
מעמד. זה שוב עניין של מעמד, נכון.
זה עניין של מעמד.
יש לך פה את אנה קרנינה.
כן, אני דווקא, יש לי את ההתחלה, את הנשף שהיא וקיטי בעצם מגיעות, וקיטי לבושה כולה בוורוד. במין נראות של טבעיות, אבל באופן הכי לא טבעי בעולם. והיא באמת עושה מסע במהלך הרומן אל הטבעיות, בין היתר. זאת אומרת, יש לה תוספות שיער, והיא נראית כמו הנאורים וכמו היופי, אבל היא בעצם כל כך רחוקה עדיין מהמקום הזה שבו היא פוגשת את עצמה. ויש לה רק סרט שחור סביב הצוואר של כתיפה, ואנה קרנינה לבושה כולה בכתיפה שחורה, מה שמאוד מאכזב את קיטי, כי היא רצתה שהיא תלבש סגול. ודרך זה, מישהי, האישה שהיא באמצע חייה, עולה, האפשרות להסתכל עליה כפי שהיא, ובאמת אנחנו רואים אותה דרך המבט של קיטי, לעומת הוורוד הלא טבעי, הלכאורה הטבעי.
אז בוא נקרא קטע קצר של טולסטוי. אגב, שהתרגום החדש של ניל אמירסקי, מה זה חדש? זה גם כבר איזה 20 שנה כמעט, אני זוכרת שיצא הספר, וגם שם יש את הכריכה עם הצילום הזה של האישה מאחורה, עם הפקעת השחורה, והאמרת סמלה הזאת, שרואים רק את הצוואר עם התחרה. והפנינים פשוט כריכה יפהפייה ושוברת לב.
כן, אז לפעמים יש לזה... אני קוראת מפרק 22. הרבה מחשבה ותורח השקיע קיטי בתלבושתה ובתסרוקתה ובכל ההכנות לנשף. ובכל זאת, כשנכנסה עכשיו לאולם, בסמלתה המסובכת העשויה מלמלה על גבי ביטנה ורודה, אמרה כל הופעתה פשטות וכללות. כאילו כל אותם תחרים ושנצים וכל פרטי התלבושת הזאת לא עלו לה ולבני ביתה אפילו רגע אחד של מאמץ. כאילו באה לעולם במלמלה הזאת ובתחרים האלה ובתסרוקת הגבוהה הזאת, שבראשה ורד ושני עלעלים. נדמה לי שהמילה, מילת המפתח פה היא כאילו, כאילו. אבל זה ברוסית, אבל אנחנו כמו. הבגדים פה משמשים כמו.
אז לסיום, יש משהו עם ג'ינס וטריקו?
ג'ינס וטריקו.
חוץ ממני כאן באולפן.
חוץ מכולנו. האמת שהבאתי משהו אחר של סופרת אמריקאית בשם קלי לינק, שמתארת איך היא והחברים שלה, הגיבורה, איך היא והחברים שלה הולכים לחנויות של יד שנייה, כמו כאילו הם נכנסים לארון של נרניה, שם הכל מסודר לפי צבע. ואני יכולה להקריא מזה את ההתחלה, אז שם יש שם גם ג'ינסים, ויש שם גם סמלות קלה, ויש שם...
האמת היא שזה באמת כיף חנויות יד שנייה, כי שלא כמו חנויות רגילות של הרשתות, שפחות או יותר את כבר יודעת מה יש שם, רק מחלון הרבה, כשאת נכנסת לחנות יד שנייה, זה כיף, זה הפתעות.
כן, אז היא כותבת את הכיף הזה.
את לא יודעת פת המציא.
זה מתוך ארנק אפיות, וזה תרגום של דבי איילון. פעם נהגתי ללכת עם החברים שלי לחנויות צדקה. היינו תופסים רכבת לבוסטון והולכים למחוז המלבושים. מין מחסן עצום של בגדי וינטג'. הכל שם מסודר לפי צבעים, ואיכשהו זה עושה את כל הבגדים יפים. כאילו עבר דרך הארון מספרי נרניה, אבל במקום למצוא את אסלן והמכשפה הלבנה ויוסטוס המחריד, מצאת עולם קסום של בגדים.
ואת עצמך.
ואת עצמך. וברגע הבא, היא מוצא, החברה שלה מוצאת אפילו חולצה שהייתה שלה, כשהייתה ילדה עם השם שלה בפנים. אז בדיוק,
כמו בקיבוץ, כמו בקיבוץ, שהחולצות הלכו למשפחה אחרת.
לא, יש מספר, בתור מי שגדלה בקיבוץ.
אז זהו, אז אני אומרת בתור מישהי שהגיעה לקיבוץ בגיל מאוחר יותר, זה שהגיעו בגדים של אחרים לפעמים. אצלך היה קיבוץ מסודר.
לא.
אז אני אולי הכרתי קיבוץ מבולגני.
אבל התקווה היא שיגיע פעם בגד של מישהו אחר.
אז הנה, את רואה עוד אירוע צריכה לעשות על בגדים בקיבוץ. בגדים וספרות בקיבוץ. תודה רבה, לא דיברנו בכלל על בגדי המלך החדשים.
נכון.
אז על הטיפשות והעיוורון והפחד והעירום, ואנחנו נחתום את השיחה כאן עם שיר מקסים ששלמה גרון הכשר את נורית זרחי על ברחוב שלנו, על כל מיני בגדים שמושלכים לרחוב ויש להם אישיות משל עצמם, יערה שחורי ביום רביעי ב7:30 משכנות שעננים, וגם גואל פינטו שלנו יהיה אתכם שם. ספרות ובגדים. תודה.
ברחוב שלנו מטיילים חולצות, כפפות ומעילים.
אז מתברר שהפילוסופית הפוליטית היהודית החשובה חנה ארנדט הייתה לא רק הוגת דעות, והיא לא רק נודעה בשל הסיקור המסוים שלה את משפט אייכמן והבחנות השניות במחלוקת בגין הבנליות של הרוע. ובכן, מתברר שחנה ארנדט כתבה גם שירים. המתרגמת מגרמנית דינה פון שוורצה, שלום דינה, את איתנו באולפן.
שלום.
את תרגמת משיריה של חנה ארנדט, 71 שירים שנמצאו בעיזבון שלה, חלקם כרוכים בין דפי היומן שהיא כתבה באדיקות במשך שני עשורים, משנות ה-50 עד שנות ה-70, ואחרים היו שזורים במכתבים שהיא כתבה על אורך השנים לחברים, לאנשים קרובים, ובכלל לא ברור אם היא רצתה לפרסם אותם או לא. אבל הם פורסמו, ואת הולכת לדבר עם רפי וייכרט על השירים הללו בעונת הספרות שתהיה בבית אביחי בשבוע הבא. אתם תדברו על כך ביום ראשון. צריך להציג את חנה ארנט?
אני קודם תוהה, מה זה עונת הספרות? אצלנו הרי כל השנה
זו עונת הספרות.
כל יום זה ספרות, מה זאת עונה?
זה משהו כזה קצת פנורמי ומסכם, זה נחמד, זה ככה מסכם את מה שקרה פה בחצי שנה האחרונה, כי יש הרי עונת סתיו ועונת קיץ או אביב. אז קודם כל, איך הגעת לשירים את? כמובן בקיאה בשירה גרמנית, ומה... מה עושה חנה ארנט בשירה שלה? בעצם עד כמה השירה הגרמנית, המסורת המפוארת הזאת, כן, מגטה וכן הלאה, ניכרת בשירים שלה.
אז באמת התרגומים של חנה ארנט הם מרגשים במיוחד, בגלל אישיותה המורכבת והיוצאת דופן, אבל אצלי אישית הם חלק מפרויקט יותר ארוך, שככה אני עושה בשנים האחרונות בשיתוף עם פרופסור רפי וייכרט מקשב לשירה, של תרגום מיצירתן של משוררות יהודיות ממוצא גרמני, ששרדו את מלחמת העולם השנייה, את השואה, ולמרות השבר ולמרות הגלות והפליטות, המשיכו לכתוב בשפה הגרמנית. זאת אומרת, יש כאן איזו דואליות של מצד אחד זהות יהודית מאוד עמוקה, מצד שני... זהות גרמנית, תרבותית וקשר עמוק לשפה, ואותי כמובן גם מעניינת הדואליות הזו בגלל הביוגרפיה האישית שלי כילידת גרמניה ובת למשפחה של גרי צדק. אני גם קשורה לגרמניה ולתרבות שלה, וכמובן אני חיה חיים יהודיים מלאים כאן בארץ. אז היכולת להיות בדואליות עמוקה עם שתי זהויות כל כך מורכבות, זו כנגד זו, ואיך יוצרות נשים... גם מעניינת אותי ההתמודדות של נשים עם טראומה, אבל זה נושא אחר, מצליחות להמשיך לכתוב באותה שפה.
אז באמת יש אצלה בספר שירים מוקדמים, שהיא כתבה ככה בגיל 17 עד 20, משנות ה-20 שלה, של המאה ה-20, ואחר כך היא הפסיקה לכתוב, וחזרה בעצם ב-1942, רק אחרי שמצאה מקום מפלט בניו יורק. עברה קודם בפריז.
היא לא הגדירה את עצמה מעולם כמשוררת, אבל מצד שני היא שמרה את השירים ואף ערכה אותם, ולדעתי היא גם ידעה שהם יפורסמו אולי לאחר.
אולי
תקרא
משהו ככה כדי להבין איך היא כותבת.
אוקיי. אני אקרא שיר על שירה, על כתיבת שירה, וזה שייך לשירי המאוחרים. את השירים הראשונים היא כתבה בעצם, חשוב להגיד, דקה לפני השיר, בשנים המוקדמות שהיא הייתה ממש נערה צעירה בגילי 18 עד 20, בזמן לימודיה במרברג, זה אותם שנים שהייתה סטודנטית מצטיינת, ואהובתו של הפרופסור הדרגול מרטין היידיגר, שלימים מאוחרים יותר הצטרף למפלגה הנאצית, ותמך, זה היה שבר גדול מאוד מבחינתה. אחרי זה בשנות ה-30 ו-40 היא הייתה עסוקה בהישרדות ובפליטות, היא ברחה מ... גרמניה לפריז, היא עסקה גם בפעילות ציונית, ולקראת סוף המלחמה היא נחתה כפליטה בניו יורק, ללא, אחרי שכבר האזרחות הגרמנית נלקחה ממנה, ורק אחרי שהגיעה לחוף מבטחים בניו יורק, היא חזרה לכתוב, במשך עוד שני עשורים. אז השיר על שירה שייך לשירים המאוחרים שלה. אני רואה אותך עומד ליד שולחן הכתיבה. אור נפל על פניך. החוט שחיבר מבטנו נמתח, כמו נועד לשאת משקלי ומשקלך. החוט נקרע, ובינינו הופיע גורל תמוע שאיני מכירה. לא נראה, לא מדבר ולא שותק. גורל שחיפש ומצא את קולו בשירה.
אז מאוד מעניין השיר הזה שעוסק בכתיבה, שיר ארס פואטי, ואחרי כל הגורלות שהיא נאלצה לעבור, היא ו... גם העם היהודי, היא מדברת על השירה כמשהו שיכול לנחם, את יודעת, ואני מניחה שהיא גם מהדהדת פה ושם, אולי הוא לא את אדורנו עם האמירה שלו שאחרי אושוויץ אי אפשר או לכתוב שירה, או מה זה לכתוב שירה אחרי אושוויץ.
זה הכתיבה של אותן יוצרות ככלל ושלה בפרט עם תשובה לאדורנו. אני חושבת שהיצירה הייתה חלק מהאפשרות להתרחק מהטראומה תוך מתן עדות פואטית. הרי קורבן של טראומה יכול לבלות את שארית חייו כניצול קלו בתוך הטראומה, והוא יכול להיות עד שנותן עדות, אבל מתרחק ומתקרב לטראומה וממשיך לחיות לצידה. והכתיבה אפשרה את אותה עדות פואטית, והיא הייתה חלק לדעתי מהיכולת לשרוד, כי היו יוצרים שלא שרדו ולקחו את חייהם בחפם והתאבדו אחרי שהם יצאו.
אחד מהם היא מקדישה לו שיר, ולטר בנימין, שאולי כדאי לקרוא את השיר היפה הזה. הם יצרה איתו קשר כשהייתה בפריז.
הם היו...
הם הפכו לידידים קרובים מאוד, ואחר כך היא המשיכה לניו יורק והיא מקדישה לו שיר, לבב בית.
נכון. והוא באמת אחד מההוגים שלא עמד בשבר, במנוסה, בבגידה של התרבות והשפה. וכל הדבר הזה, ולא הצליח להציל את נפשו מזה. הם באמת היו באותה חבורה ספרותית בפריז, היו מיודדים מאוד, והוא יצא לדרך לפניה, לכיוון ארצות הברית, ובדרך...
דרך
ספירנאים כן, בעצם נכון. שם קץ לחייו.
כן.
זה אגב השיר הראשון, זה גם מעניין, שהיא כתבה אחרי...
הפסקה ארוכה.
אחרי כן. כמעט שלושה עשורים של שתיקה, מבחינה שירית. כתבה דברים אחרים, הגות וכו', אבל לא שירה. שוב הדמדומים קרבים, לילה נושר מכוכבים. פרוסי איברים אנו שוכבים, בקרבה במרחקים. מתוך העלתות הן מתנגנות, מנגינות קטנות רכות. נאזין להן ואז נרפה, את השורות סוף סוף נפדה. קולות רחוקים, תוגה קרובה, זה קולם של עמיתים, אותם שיגרנו כשליחים, להובילנו אל תנומה שלווה.
מה שמעניין זה שהיא אמרה באיזשהו מקום, רק מן המשוררים אנו מצפים לאמת, לא מהפילוסופים. מהם אנו מצפים לתובנות. עכשיו, היא כפילוסופית שכתבה כל כך הרבה, באמת, על האלימות של המציאות האנושית, ועל אובדן הכבוד, והטוטליטריות, והפליטות, והרוע, ושילמה גם אחרים על מה שהיא אמרה על אייכמן, ואותו מושג הבנליות של הרוע. וכן ניסתה בכתבים שלה לתת איזושהי אמת פוליטית, סוציולוגית. בסוף היא אומרת, לא, האמת היא לא, היא לא, היא לא, בכתב, היא לא בכתבים האלה, היא בשירה.
נכון.
כי אין אמת אבסולוטית.
וגם היא סרבה להגדיר את עצמה כפילוסופית. היא תמיד הקפידה להגיד שהתואר שלה הוא פרופסור לתיאוריה פוליטית. היא כתבה מאמרים, היא ראתה את עצמה
כחוקרת. היא לא אומרת איך לחיות.
כאינטלקטואלית, אבל היא אף פעם לא קראה לעצמה פילוסופית או הוגת דעות. והיא באמת ניסתה לקחת נתונים שקרו בחברה ולכתוב עליהם כדי להביא אותנו לעתיד טוב יותר. ואמת פנימית רגשית, אז החיבור האמיתי כנראה בשירה. ובשירה גם מוצאים חלקים אחרים שלה. זאת אומרת, הדמות שלה, גם החיצונית וגם בכתיבה, היא אישה מורכבת, דעתנית, לפעמים בוטה, שמעוררת לא מעט קונפליקט במפגש כן. איתה. ודווקא בשירים רואים חלקים אחרים.
יש משהו רך, היא גם כותבת
רך, רכות, עצב,
הרבה
פגיעות.
הרבה עצב, גם בגיל צעיר, אני קראתי את השירים המוקדמים, זה. ושם יש הרבה, גם אהבה ושירי טבע, אבל גם הרבה שירי פרידה, והיא ממש ככה כותבת על הלילה ועל החשיכה, הרבה שירי לילה, יש לה איזה ציטוט שהיא אומרת, בוא לילה, רך ככתיפה, כבד כצער, כן? כאילו גם... הלילה והחושך מנחמים אותה.
היא באמת הייתה נערה צעירה בת 17, אבל עם נפש מבוגרת הרבה יותר. אביה נפטר, שהייתה ילדה קטנה, הייתה מאוד קשורה אליו, לא הייתה בת יחידה, והייתה מאוד אינטליגנטית, והיא הגיעה ללימודים מאוד מפוקחת. אגב, גם ליחסיה עם היידגר, יש כאלה שטענו שהייתה נערה פתיה ומאוד מאוהבת, ולא ראתה כבר אז את המורכבות שלו, אבל לפי השירים רואים שהייתה מאוד מפוקחת.
כן, הנה, השיר הראשון שפותח את הספר, היא חוזה את העתיד.
היא חזתה את מה שיקרה באירופה שנים לפני, ממש מבחינה לאומית, והיא חזתה את מה שיקרה לאישית. ביום שהיא תאהבה בו, היא חזתה את הפרידה, היא ידעה שזה קשר אסור, והיא גם חזתה, היא גם דיברה בגיל 17 על אי השייכות שלה, שהיא רוצה להיות כמו כולם, אינטלקטואלית גרמניה, והיא מבינה שיש דם שמפריד בינה לבין אחרים. זאת אומרת, היא כבר בצעירותה, הייתה מאוד מחוברת לזהות היהודית שלה. היא אמנם לא חיה חיים מסורתיים, אבל היא הייתה מאוד מחוברת, וידעה שזה זמני, והיא ידעה גם שהיא לא שייכת. והפיקחון הזה שלה בתור בחורה צעירה הוא מאוד קשה לקריאה וגם מרתק. אני יכולה לקרוא אחד מהשירים המוקדמים שנקרא עייפות. נערה בת 18 כותבת שיר על לאות או עייפות. דמדומי ערב, קינה חרישית עוד נשמעת, קריאת ציפור אותה בראתי. קירות אפורים נופלים לאט, ידיים מוצאות זו את זו מחדש. איני יכולה לאכול זאת במה שאהבתי, וממה שמקיף איני יכולה להרפות. הכל שוקע, דמדומים עולים. דבר לא נכפה עליי, אלה החיים. אולי אומרת פה ששום דבר לא נכפה עליה.
למה היא לא פרסמה את זה בימי חיה? היא פרסמה את כל הכתבים האחרים שלה, והכביעה את השירים.
אני חושבת שהיא לא התייחסה אל עצמה כמשוררת. אני חושבת שזה היה איזשהו הגיגים רגשיים פנימיים שלה עם עצמה, וגם בתוך ההתכתבויות שהיו להם אנשים מאוד קרובים. ואולי רק בשלב מאוחר יותר, היא כאילו חשבה על זה שאולי יהיה לזה ערך ממישהו יקרא את זה, ולכן היא גם ערכה את זה וסדרה את זה באופן שזה יהיה קרי. אבל היא הייתה מאוד צנועה, והיא לא קראה לעצמה פילוסופית, והיא גם לא התייחסה לעצמה כמשוררת.
אז לפני שאת הולכת, פינת החפץ, חפץ, 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 עת לכל חפץ, האורחים שלנו כאן, הסופרים, יוצרים, מתרגמים, מביאים חפץ משמעותי. אז ביקשנו ממך גם להפתיע אותנו.
אז אני לא כל כך הפתיע, כי דווקא חפץ, החפץ הוא פה, זה התיק שלי. זה תיק שאימא שלי קנתה לי, והוא מלווה אותי. הרבה פעמים הבנות שלי שאלות אותי, למה את לא מחליפה תיקים? לכל האימהות יש מלא תיקים. אני תמיד עם אותו תיק. הוא יקר לי, וגם הוא קצת מסמל איזה נדודים. זאת אומרת, אני לא גרת חפצים הרבה. אני בגיל 50 עדיין גרה בדירה סחורה. אני חושבת שיש בי משהו מן הפליטות.
ההורים שלך שהחליטו להגיע לארץ, וכן, להפוך ליהודים, לחלוק את הגורל של עם היהודי.
גם אחרי המלחמה.
כן, אחרי המלחמה.
כדור שני. של שם, לא של פה.
דינה פון שוורץ מתרגמת שירתה של חנה ארנט, ובכלל שירה, יש לך עוד ספרים של משוררות גרמניות אחרות, ביום ראשון אפשר יהיה לפגוש אותך בבית אביחי. תודה, תודה רבה.
במפתיע. כשאור חומק מן הזגוגית והגוף ארסל על פני המים. הפעולה המחזורית שומרת טובה למעריכים. ליבאות להפנות פנים לעבר מה שנעשה ותעודה חופשית.
גם את הנגינה וגם את הקול וגם את המילים של המשורר משה אוחיון, שמוציא עכשיו אלבום חדש לעבר מה שנעשה, וזה גם שם השיר ששמענו אותו עכשיו מקריא, באלבום 10 שירים שאותם הוא כתב, והוא מקריא על רקע נגינת גיטרה שהוא עצמו הלחין את הנגינות וגם מנגן. שלום משה אוחיון.
שלום לכם.
אפשר יהיה לראות אותך בפסטיבל אשדוד השירה, שיפתח בהמשך החודש ב-18 בנובמבר, ואת האלבום הזה, לעבר מה שנעשה, אתה כתבת תוך כדי חוויות מים, חוויות של שחייה ושהות בתוך המים, או מן המים באו הצלילים והמילים. אתה כותב, המים נהדרים, הם מציעים לפועל בתוכם מעגלים מתהרים של שחרור והערה, משיבים כן. בקיאות מבררת שמאפשרת הבנה עמוקה, והשירים האלה באמת מעודדים איזה קשב שלב. יש לך שם שירים שנקראים זמן שקט, עידון, מהמורות כן. השקיפות, הכוח כן. השלב. איך נולד האלבום הזה?
אוי, זה הקדמה נהדרת. תודה. תראי, אני שוחק כבר הרבה שנים, ותמיד אני גר בדימונה, ותמיד שחיתי בבאר שבע. ועכשיו יש קאנטרי בדימונה, אז אני יכול לשחות יותר, ואז יש לי יותר זמן שחייה, יותר זמן שהות בתוך המתחם. ותוך כדי שחייה, שזה דבר משעמם, צצו מחשבות. אמרתי, אולי כדאי באמת לגבש אותן, לכתוב עליהן, ואז לדבר אותן על ניגולים לגיטרה. ופתאום עולה העניין של עידון, פנים וחוץ, מה קורה בתוך המרחב, מה קורה מחוץ למרחב, אור וחושך, התחלה וסיום, הישג, מה זה ההישג הזה? זאת אומרת, ללכת בתוך ההישג שמה, מה מאפיין את ההישג? איזו התעטפות, איזו צפייה במתרחש, איזו הבנה של מה שנעשה. ואז תוך כדי עבודה התחילו להיות הרבה מחשבות מגובשות, ואז אפשר היה לסדר אותן לפי שירים, ולהקריא אותן על יצירות לגיטרה. התהליך הוא ארוך, אבל די מהנה, מאוד כיף לשחות, ואז לאבד את זה, אתה פתאום מבין שיש תוצרים נוספים מעבר לפעילות הגופנית.
אבל, אוקיי.
משה, זהו, אתם מדברים על מים, ואני חושבת על הספר שלך, מאוד יפה, חול ולימונים, שראה כן. אור כבר לפני כמה שנים, בהוצאת
2006.
כן, אז לפני למעלה מעשור בהוצאת עם עובד, ששם באמת גם החול והלימונים והצבעים האלה של המדבר, המקום שבו אתה חי, וחזרת שם בשירים באמת גם כן. למשפחה ולחיים
נכון.
בדימונה, וגם שירה שיש בה... זהו, זאת לא הייתה איזושהי שירה חברתית אופנתית, זאת אומרת, זו הייתה שירה חברתית, אבל זו הייתה קודם כל שירה, עם כבוד לשפה, למילה, לעברית, לשכבות שלה. אני כן. זוכרת את
אגב,
הספר הזה שלך.
אגב, את יודעת שבחול ולימונים הייתה חזרה אל המקום, אבל כן. באלבום האחרון זה חזרה אל המקום, המקום, המופשט, המים, המדבר. בחול ולימונים זו הייתה חזרה אל המשפחה, אל כן. הקהילה. אפשר, הייתה שם גם בדיקה של סביבת המגורים הקרובה, אבל העיקר היה סיפור של מה שלא סופר, גילוי הסיפור המשפחתי.
וכאן באמת יש חוויה של אדם בודד, שהוא קצת מנותק מן העולם. אולי תקרא לנו את אחד הטקסטים שכתבת.
אגב, יש בודד, את יודעת, בודד זה לא בהכרח לבד, אבל זה בהחלט חוויה, זה התכנסות פנימה, אדם אל מול, אני יודע, תקרת נפשו, חייו, רגשותיו, חוויותיו, מחשבותיו, ואז הוא מנסה להוציא איזה, לא יודע, איזה טענה שיש לה את האפשרות לדבר אל בני האדם. אז אני אקרא לכם, את העידון, את יודעת שאתה שוחה ושוחה ושוחה ולפתע אתה מגלה שנדרש איזה עידון וכבר לא צריך להטיח ידיים, רגליים במים אלא ככל שהפעולות מצטמצמות ישנה רווחה רוחנית וגופנית גדולה יותר אז כתבתי את עידון ואני מקריא ככל שמשתכללת המיומנות מתברר הצורך הגדול בעידון של התנועה לצייר את המעשים, למצוא בהם את הדיוק, כשהקצוות מפויסים, הכלילות בטוחה וההתנגדות רבת יופי. אז זו רצועה אחת מתוך האלבום.
משה, אתה, כמו שענת הזכירה קודם, נולדת, גדלת, אתה חי בדימונה, ואתה עובד הרבה עם תלמידים. אתה מלמד תלמידים כתיבת שירה, ממש כן. בבתי ספר יסודיים. תלמידי כיתות נכון. ד' ה' ו' ואתה מנחה אותם לסדנאות כתיבה וגם מפרסם מפרי יצירתם ממש ספרי אנתולוגיה.
כן. נכון, עד היום
ואתה הולך לדבר על זה אגב בפסטיבל אשדוד השירה שאנחנו הזכרנו
כן.
קודם.
אני ביקשתי ביחד עם סמדר שרת שמפיקה את האירוע הזה, אני אמרתי שאולי כדאי שנדבר על דור העתיד, נדבר על תלמידים, נדבר על החינוך לשירה, לכתיבה, נדבר על הסקרנות המיוחדת של תלמידים, הרעננות, השמחה הטבעית כל כך למה שמתרחש בחדר. ואני חושב שזו המשימה שלנו היום, אלה שכותבים, אולי לנסות ולהביא אלינו קצת יותר ילדים צעירים, כי יש בהם בשורה, ואני חושב שהילדים קצת התרחקו מהשפה, התרחקו מהביטוי השירי, התרחקו מהדיבור, והם צופים יותר מדי, וצריך להחזיר אותם אל השיתוף, אל השיחה, אל הדיאלוג, וזה מה שאני עושה בסדנאות האלה.
אם אתה שואל אותם, מה, זאת, מה כן. זה שיר, ילד? נאמר, לי יש ילד בכיתה האלה, שיר יש ילד בכיתה כן. ג' ואתה מלמד את הילדים באמת יחסית קטנים, הם עוד לא, הם עוד עדיין עושים המון טעויות בעברית כשהם כותבים.
נכון.
אין להם את... אתה שואל אותם מה זה שיר, מה הם אומרים לך?
אגב, את יודעת, הערה, יש לי תלמידים שכותבים מדהים ועם שגיאות כתיב. זה מרתק. זאת אומרת, איזה עולם רוחני נפרץ לכל עבר, אבל הוא לא יודע לכתוב, הוא אהבתי, זה לא משנה, זה לא משנה. אז הוא ילמד יום אחד לכתוב נכון, אז מה? אבל לפחות הרגש שלו, העולם הרוחני שלו, בסדר, הוא על נתיב טוב.
אז כשאתה משוחח איתם על מה זה שיר, מה זה שיר, בגיל כזה, איזה תשובות אתה שומע?
תראי, את יודעת איך בנויים, אני לא כל כך שואל אותם מה זו שירה. את יודעת איך השיעורים שלי בנויים? אני מביא כזה מערך, בתוך המערך ישנם הרבה מאוד מראי מקום, זאת אומרת, הרבה מאוד משוררים, יוצרים שכתבו נהדר, אני מניח את זה, אני מסדר את זה לפי נושאים, נגיד חלון בספרות העברית, נגיד אהבה, נגיד מדבר, נגיד מים וכולי, ואז אני מביא הרבה הרבה משפטים נהדרים שכתבו אחרים. אז אנחנו קוראים את זה, כל אחד קורא בשעתו, בזמנו, ואז משוחחים על מה שקראנו. וכאשר אתה משוחח על משפט מדהים, נהדר, אתה רואה כיצד העולם שם פורח, ויכול להיות שהם לא ידעו להגדיר מה זאת שירה, אבל הם בהחלט יכולים לעורר השראה בתוך החדר. זה בטוח.
כן. אז אנחנו נפגוש אותך באשדוד השירה ביום... מה התאריך המדויק?
זה הפסטיבל נפתח ב-18 בנובמבר, אז כולם מוזמנים בעצם להיכנס לאתר האינטרנט של אשדוד השירה, כך לכתוב. ולראות את התוכניה.
אגב, רק הערה, אם מישהו רוצה להזין לאלבומים שלי, וזה זה נמצא באתר שלי, פשוט להגיש משה אוחיון בגוגל, ואלבומים עולים שם, הם לכולם, ממתינים, תאזינו, תורידו, חופשי, מה שנקרא.
משה אוחיון, תודה, תודה רבה לך. נשמע ביי אותך ביי. עוד קצת עם הצלילים שלך.
להתראות.
אז כשאנחנו מדברות על אמהות בשירה העברית, דבר ראשון עולות רחל ולאה ודליה רביקוביץ' ויונה וולך וזלדה. אבל יש עוד כמה אמהות ראויות שאולי נשכחו, ומחווה לאמהות השירה ממוצא מזרחים, אפשר לומר ככה, גם תארך בפסטיבל אשדוד השירה שיפתח בשבוע הבא. אחת מהן היא מירי בן שמחון. שלום דוקטור קציה אלון.
שלום רב.
את הוצאת את הספר שסוף סוף כולל את כל השירים שכתבה מירי בן שמחון, וכמה ספרים היא פרסמה בחייה שהסתיימו באופן טרגי בתאונת דרכים בגיל 46. באופן מיסטי היא גם חזתה את אותה תאונה. חציתי את הקווים האדומים של הנפש שהיא כתבה בשיר אחד. כמו חתול חוצה כביש מלא סעון תנועה. היה מרומם, פיראי, נשגב, לא מובן לאיש מלבדי. אז קציה, למה מירי בן שמחון היא אימא של השירה העברית?
אני חושבת שהיא מהווה סוג של אם שירית מיתית להרבה מאוד משוררות מזרחיות צעירות, ואנחנו רואים את ההתעוררות הגדולה היום בשירה המזרחית האנשית. הספר, השיר הראשון שפותח את הספר הראשון שלה, הספר נקרא מעוניינת לא מעוניינת, הוא נקרא נערה מן הרחם לאן. ובשיר הזה היא בורת את עצמה בעצם, מולידה את עצמה מתוך הקונפליקט הגדול שהיה לה עם האם שלה, עם האמא שלה, וכמובן עם האהבה הגדולה שהייתה לה. והתמהיל הזה, הערבוב הזה שבין אהבה והערכה, יחד עם כמובן מרידה חזקה, ורצון להתנתק, אני חושבת שהתמהיל הזה הוא יהיה חוט השני בפאנל שאנחנו נערוך באשדוד שירה, שבו תופענה חמש משוררות צעירות שיקריאו שירים על אימהות ועל האימהות הפרטיות שלהן. והפרספקטיבה הזו של להיות בת וגם להיות אם, אני חושבת שהיא סוג של המשך מאוד מאוד מעניין לשיר של מירי בן שמחון, שאם יש זמן אני גם...
כן, אז בואי, תקראי אותו, כי אז אני אשאל אותך שאלה בהקשר הזה של האימהות.
נערה מן הרחם לאן? נערה מן הרחם, לאן היא הולכת? אין רישום של צעדיה באדמה אותה היא מאבדת. היא מבקשת לתת הו מלדתת, אבל תוקים בין שפתותיה. הצלילים של שפת אימה. הנסיבות הטבעיות שלה הן לא הנסיבות האידיאליות שלה. כוח משיכה משתנה ומבקר הרעיות מתחבר לה. מה שהיא מעבירה מכלי לכלי אחר נקבע לא לשימוש מחוץ לדפנות. אין לה קורדינציה בידיים, ובכל זאת, שפת הגוף שלה, הלשון שלה. מול הדף הריק היא מכסה את מבושיה. מה שמבקש להשתלח, מתבקש להישאר. הו, זה יפה מאוד, אומרת אמא, רכונה להקשיב, ואינה מבינה הדבר. היא מנסה שוב, היא בורת בצלמה אמא אחרת. למה היא צריכה לאימא עכשיו? נערה מן הרחם. השיר ממשיך, אבל אני אסיים
זה
כאן.
זה כל כך יפה, היקרים. כל כך יפה. יש פה גם את הנושא הזה לפעמים שבאמת הפער, גם הפער הדורות שעוד יותר חריף אצל המאגרים של הילדה שכבר כותבת בעברית וכותבת שירה והאימא לא מבינה, ואז היא רוצה איזושהי אימא אחרת. ועוד כל כך הרבה דברים מורכבים עם השפה הזאת, הבן סימכונית אם אפשר לומר, כמו שגם יש שפה וולחית. עכשיו, מה שמעניין אותי, וזה משהו שעולה פה הרבה פעמים בתוכניות שלנו, אולי גם איתך בתוכניות עבר, זה שמשוררים גברים תמיד עצו רצו למרוד ולרצוח את המשוררים מן הדור הקודם. משוררות, נשים מבקשות את האימהות שלהן, הן מחבקות אותן, הן מחזירות אותן לתודעה, כאלה שגם נשכחו והודרו.
נכון,
אז ממה הגברים פוחדים נכון. ואנשים לא פוחדות?
גם יש כאן בוודאי את השאלה הנכוחה שאתם מעלה, אבל גם בשירה המזרחית, בפואטיקה המזרחית, בכלל בספרות המזרחית, על פי למשל המחקרים של יוחאי אופנהיימר, אנחנו מגלים את אותו יחס רך וסלחני ואוהב כלפי האב, גם בפואטיקה ובשירה ובפואטיקה, סיפורת המזרחית. והדיאלקטיקה הזו של יחסים באמת מצד אחד כמובן כרוכים בטבור ואהבה וחמלה וממש הקהל חק לפעמים, יחד עם הרצון הזה למרוד ולפרוץ למרחבים שלך, הוא מין קפסולה כזו שהיא מאגדת בתוכה את הליבה הרוכשת של השירים שלה. אני אקריא עוד שורה אחת,
כן,
משיר שנקרא צריך להסיר את השומרים, ואפשר לראות את היחס שלה לאימא שלה. סגרת את הדלת, חרדותיה של אימא, את שוב הולכת ערומה. והמקום הזה שבו האימהות הן גם שוטרות הפטריארכיה,
כן, הן מלמדות את הילדים, את הבנות להפנים את הקודים.
אבל הערומה, וזה אפרופו הבגדים שדיברנו עליהם בתחילת התוכנית, הערומה זה גם החשופה, זו שכותבת שירה וחושפת את עצמה.
נכון, והמבט של האם, שהוא גם מבט מגנה, אבל הוא גם המבט שמירי בן שמחון וגם אחרות נזקקות לו, והוא המבט המשמעותי, והוא המבט שלמעשה מתכווננים אליו ביצירה. מה? תגיד אימא שלי על זה.
לא, זה גם מבט מגונן, זה סגרי את הדלת כי את חשופה. נכון, תגני על עצמך, בת.
נכון, נכון. ואני חושבת שהנשים המזרחיות הן הגיבורות הנסתרות של ישראל. הרבה מאוד פעמים הן בוזו בשלל סטריאוטיפים משפילים, שככה כינו אותם בשמות גנאי, והוצמדה להם כן, התווית הזו של אנשים הלא משכילות והפרחות, ובאמת, אני לא רוצה לחזור אפילו על המכלול האגני הזה, ובעצם אנחנו באות כאן להעלות אותן על נס, כי אני חושבת שבעצם ההוויה שלהן, הרבה מאוד פעמים הם הציבו מודל מאוד מאוד חזק של אימהות, של נשיות, של נשיות לוחמת. למשל, בקבוצת הפייסבוק של הפמיניזם המזרחי, הקבוצה הזו קוראת לעצמה הג'אדאיות. כן? ולאו דווקא רוצה להשתמש במונחים הללו של הפמיניזם, כן? האימהות הפמיניסטיות שלנו, כי הרבה פעמים הם באמת לא השתמשו במושגים האלה ובאידיאולוגיה הזו, אבל בפרקטיקה הן היו חזקות מאוד.
כן, הן אלה שנשאו על עצמן פעמים רבות את השבר של ההגירה.
נכון, נכון.
קציה אלון, אז עצתי עם האירוע על נשים, על אמהות, השירה המזרחיות, גם כן בפסטיבל אשדוד, השירה שמתחיל, נפתח בשבוע הבא. אנחנו מאוד מאוד מודות לך. ואנחנו נחתום עם הכהן הגדול ממונטריאול, החזן ממונטריאול, ביום שבת בשעה 3:00 PM נשדר בכאן, ברשת שלנו, בכאן תרבות, תוכנית מיוחדת במלאת 2 למותו של ליאונרד כהן, שמבוססת על מופע שמיוחד בהפקת בית אריאלה ומוזיאון תל אביב. מוזיקה, ספרות, המילים של ליאונרד כהן, אלכסנסקי מנחה, והרכב תפילה שבורה שאתם שומעים אותם כאן ברקע, הם על השירה ועל המוזיקה. מאוד מאוד מומלץ. תודה רבה, תמיר צוברי, ליטל אמירן, שירי לברי.
ענת שרון בלייס, שבת שלום לכם המאזינים. Lover, 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 come back to me. Lover, lover.